שבוע שעבר בעצם התחלנו את חומש שמות, וכזכור, בעצם לא כזכור, לפני הכזכור, הגדרנו לעצמנו את המהות של חומש שמות. אמרנו שחומש בראשית, ככה הזכרנו את זה כבר, שהרב צבי יהודה הוא תמיד מלמד אותנו להסתכל מלמעלה, לא רק על התוכן של כל פרשה, אלא גם על איזשהו מהלך כללי בין החומשים ובטח בין הפרשיות. והוא מסתכל ואומר לנו, חומש שמות הוא החומש בעצם של השורשים, של היחידים שמהם יוצא עם ישראל. בחומש שמות אנחנו עולים מדרגה ואנחנו יוצרים את עם ישראל. שעם ישראל הוא נוצר בדרך שלושה תהליכים מרכזיים שילוו אותנו לאורך חומש שמות, יציאת מצרים, מתן תורה והשראת שכינה במשכן. כל החומש הזה בעצם זה מה שהוא עוסק. בתהליך של יציאת מצרים, שם נולד עם ישראל, במעמד הזה של מתן תורה, שעם ישראל מקבל את המהות שלו, את השליחות שלו, את הנשמה שלו, את התורה, ובהשראת שכינה במשכן, שזה החיבור בעולם הזה ממש, איך אנחנו רואים את דבר השם מופיע, לאט לאט זה ילווה אותנו לאורך הפרשיות. והזוג הזה של הפרשות שמות וערה, בעצם יש לנו ארבע פרשות שעוסקות ביציאת מצרים, בתהליך של יציאת מצרים, זה שמות וערה בו בשלח, נכון? שמות וערה זה התהליך שמקדים ליציאת מצרים, כשבו בשלח זה ממש היציאה עצמה, באמצע פרשת בו יוצאים ממצרים, בשלח זה קריאת ים סוף, שזה הסיום של יציאת מצרים. אז כל הארבע פרשות האלה בעצם... למה זה? זה מקדים, כי בעצם למדנו על השיעבוד, נכון? בפרשה הקודמת נפגשנו בכלל עם המציאות הזאת של האסתר פנים של השיעבוד. זוכרת שקצת דיברנו על זה, ששם השם בכלל לא נזכר בשתי הפרקים, כמעט לא נזכר בשני הפרקים הראשונים. ראינו את הצמיחה של משה, איך בתוך הצרה של השיעבוד קם וצומח המושיע של ישראל. לא מספיק דיברנו על זה, על המקום הזה שמשה הוא מכיל בתוכו את שתי המהויות האלה. מצד אחד הוא עברי, הוא יהודי, מצד שני הוא גדל בבית של פרעה. מצד אחד יש וייר כי טוב, נכון, כתוב על משה רבנו כשהוא נולד, זה השם שנתנו לו, טוב, הטוביה, המדרשים נחלקים, והשם שכולנו קוראים למשה רבנו זה בכלל השם שמי נתנה לו? בת פרעה, כשהיא מושה אותו מן המים. וזה באמת המהות של משה, הוא איזשהו חוליה כזאת מיוחדת שהיא מורכבת מלהיות יהודי ולהיות חלק מבית פרעה. הוא גדל בבית פרעה, והרבה מהמפרשים ומחזל מתייחסים לזה שזה מצד אחד זה הכוח שיש לו להתרומם מעל השיעבוד, להתרומם מעל העבדות, מעל עמדת הנפש הזאת של עבדים, ולהיות מסוגל להוציא את ישראל ממצרים. מצד שני, כאילו זה בחינה אחת, למה במשה יש את שתי המורכבויות האלה, ובחינה שנייה, שעוד מעט נדבר עליה קצת, אולי אפשר לדבר עליה גם עכשיו, שנכון יש פה מפגש בעצם בין משה לבין פרעה. קצת ניסיתי לשאול אתכם על הנקודה הזאת שמשה אומר, כי הרל שפתיים אנוכי. מה הכוונה? תחשבו, משה רבנו, נכון, כל הזמן אנחנו חושבות לעצמנו, מי שגם לא זוכרת, דיברנו על זה קצת על אברהם, אבינו, על הניסיונות. אם הקדוש ברוך הוא היה בא ואומר לי בצורה מפורשת, גיטית, לכי תלמדי 1, 2, 3, השליחות שלך בעולם היא א', ב', ג', מי כמוני? כאילו, וואו, כמה שאלות הקדוש ברוך הוא פתר לי. אני יודעת מה התפקיד שלי, אני יודעת מה אני צריכה לעשות, אני יודעת מה השליחות שלי. קדימה להסתער. אנחנו רואים אצל משה רבנו שזה לא כל כך פשוט המקום הזה. משה עומד לפני השם כמה פעמים. ריבונו של עולם מודיע לו את המשימה שלו, את השליחות שלו, ומה הוא עונה? הרי שפתיים אנוכי, מה הכוונה? מה זה התשובה הזאת של משה? איך אתם מבינות את זה? אבל השם אומר לו, אתה ראוי. אוקיי, אתה לא בטוח, בסדר. משה רבנו ענב מכל אדם, בכוונה אני מאתגרת אותך. ברור, משה רבנו באמת, זה הפסגה של הענבה. ממשה אין, זה משהו יחידי בעולם, יחידני, כאילו הדמות של משה רבנו, אין כמוה בעולם כולו. את צודקת שהענבה שלו הייתה משהו שאנחנו אפילו לא יכולות להבין, לדמיין מה זה. אז הוא אומר, אני לא ראוי, אבל בסוף, ריבונו של עולם אומר לך, לא ראוי, כן ראוי, זה לא העניין, זו השליחות שלך. מה זה המקום הזה של הרל שפתיים אנוכי? מגמגם, זאת אומרת, טכנית קשה לו לדבר. נו, הקדוש ברוך הוא לא יודע את זה? יודע. נכון, אבל בגלל זה הכתוב בכל עוד כותב לנו את זה. כמה פעמים אפילו משה רבנו אומר את זה, את המקום הזה שהוא מנסה להתנער מהשליחות הזאת. ראיתי יפה שחזל מפרשים, זה קצת שננסה להבין את המאחורי הקלעים האלה של הגאולה הזאת, כמה היא קשה. זה לא סתם שהתורה מפרטת לנו כמה קשה לישראל לצאת ממצרים. הרי כל דבר שנכתב בתורה, במיוחד אנחנו נדבר על זה גם בספר במדבר, יש בזה כוח שהוא מלווה אותנו עד היום. דיברנו הרבה על המעשה אבות סימן לבנים, מי שזוכרת בספר בראשית, שבעצם האבות, אבות האומה ככללם, לא רק אברהם, יצחק ויעקב, הם יוצקים בנו כוחות רוחניים שעתידים לסייע לנו, להיות מטען גנטי שמלווה אותנו בכל הדרכים שעם ישראל יעבור בהם, בטח ובטח בתקופה הזאת שאנחנו חווים את גאולת ישראל, מה זה בייסוריה על כל רבדיהם, והכתוב מדייק לנו את כל הדברים האלה שנבין גם את עצמנו, איפה אנחנו עומדים היום. וראיתי שיפה, וואי, לא זוכרת איפה ראיתי את זה, אם זה היה צנחם על איבוביץ' או במקום אחר, אבל שחזל מפרשים את זה, מה זה הרי שפתיים הנכון? והם כותבים, נראה לי זה, הרב קשתיאל כתב את זה באיזה פירוש על, על דברים של המהר"ל, שהוא כותב שהכוח הזה של דיבור הוא באמת כוח יחסית בחושים שלנו, או בכוחות כאילו שמחברים בין הגוף לנפש, הוא יחסית הכוח היותר חומרי, נכון? כי לראות ולשמוע זה דברים יותר רוחניים, שמיעה היא דבר מאוד רוחני, ריח זה דבר מאוד רוחני, הראייה היא בין לבין, אבל דיבור בסוף יש מעשה תכלס, יוצא או מילה מהפה, יוצא הגה מהפה. יש בזה משהו לקחת את כל המחשבות המעופפות האלה, הרוחניות, להפוך אותם למילים. ומשה רבנו כשהוא אומר הריבונו של עולם, הרי שפתיים אנוכי, הוא לא מתכוון רק במובן הטכני, אני מגמגם. הוא אומר לריבונו של עולם, אני נמצא במקום רוחני כל כך אחר מאיפה שעם ישראל נמצא. הם לא יצליחו להבין את המקום שאני מדבר ממנו. אני לא מוכשר לקחת את כל האמיתות הרוחניות האדירות האלה שנגלית אליי בסנה. כל ההתחלה המופלאה של פרק ו' בפרשה שלנו, נכון? איזה דבר... מה? שהוא אומר, אני כל כך נמצא איפה שאתה, ריבונו של עולם, אני לא אצליח להעביר את זה לעם ישראל. בטח שהוא היה צדיק. גם בבית פרעה, כן. לא סתם הקדוש ברוך הוא נגלה אליו. הוא אומר, אני לא יודע איך לקחת, נכון? כל ההתחלה של חומש של הפרשה הזאת, זה דבר השם אל משה, הוא כל כך, וואו, אני השם, ואני לא נודעתי אל האבות, תמיד אני מתבלבלת בארבע לשונות גאולה. איפה הם? בהוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי, והבאתי אתכם אל ארץ ישראל. זה כזה מסה אדירה של נבואה כזאת, באמת. את אומרת, איך, כאילו מי ששומע את זה, יאללה, עכשיו הוא לוקח את המקל על הגב ואומר, אחריך, משה, לאן תיקח אותי, אני הולך. ומשה רבנו אומר, אני לא יודע להעביר את זה לעם ישראל. אנחנו, שאנחנו, בסדר, אני רוצה שנייה איזה עצירה כזה לדור שלנו. לפעמים אנחנו חשים את התסכול הזה בקטנות שלנו, ברור שאנחנו לא משה רבנו. אבל אנחנו כל כך נפגשים עם המקום הזה, שהתורה היא כל כך עמוקה, היא כל כך רחבה, היא כל כך עצומה, ועם ישראל כל כך רחוק ממנה. איך מעבירים את זה למילים שעם ישראל יוכל לשמוע, שעם ישראל יוכל להתחבר, שהיא תוכל לגלות לנו את הנשמה האלוקית הזאת שנמצאת בכל אחד ואחד מאיתנו. וכבר משה רבנו מתמודד עם המורכבות הזאת, והוא אומר לריבונו של עולם, ריבונו של עולם תעזור לי, הרי שפתיים אנוכי, איך אני לוקח את כל הנבואה האדירה הזאת, יהיה אשר יש לכני אליכם, אני השם, כל מה שהפסוקים המרוממים האלה אומרים לנו, איך אני לוקח את זה ואומר את זה בצורה הנכונה לעם ישראל, שהוא יתעורר מזה, שהוא ייפתח לזה, שהוא באמת ירגיש שאתה פה איתנו, שומע את נעקת בני ישראל. וריבונו של עולם לא מתווכח איתו, הוא לא אומר לו אתה טועה, הפוך, הוא אומר, בסוף, כאילו גם החזן מפרשים את זה, כתוב, ויצבום אל בני ישראל, שהקדוש ברוך הוא נותן למשה רבנו, הפרשנים אומרים, מה זה ויצבום אל בני ישראל? לא מצווים אל, כאילו, על, בני ישראל, כאילו, משהו בלשון שם לא מתאימה בין הפעלים, ויצבו אל, זה לא מתאים ביחד. ואז הם דורשים את זה, מה זה ויצבו מל בני ישראל? שהקדוש ברוך הוא כאילו נותן מתנה למשה רבנו, איזשהו משנה כוח, שהוא באמת יוכל להאמין בתהליך הזה. איזשהו משנה כוח, שהוא יוכל לבצע את השליחות הזאת, כי הוא צודק. באמת, זה מאוד מאוד קשה. איזה הוכחה אנחנו רואים שהוא צודק? כשמשה רבנו בא ואומר את כל הדברים הגדולים על עם ישראל, איך הם מגיבים? מה? לא שומעים. ולא שמעו ממה? למה הם לא שומעים? מקוצר, ותראו איך הפסוקים הם מדייקים. לא כתוב שהם לא מקשיבים למשה. נכון? קודם אני צריכה לשמוע כדי שאני אוכל להקשיב. הקשבה זה תשומת הלב, לשמוע זה הפעולה הפיזית. נכון? יש גלי קול, האוזן, הפרקסת אוספת את גלי הקול, הם נוחתים על אור הטוף, מתרגמים את זה במוח, זה לשמוע. אחר כך, לשים לב למילים שנשמעו, זה להקשיב. אבל זה לא כתוב, זה לא כתוב שהם לא הקשיבו. הם אפילו לא שמעו. למה? מה התורה כותבת? למה הם לא שומעים? כן, מקוצר רוח ועבודה קשה. משה רבנו כשהוא אומר, כי הרי לשפתיים אנוכי, הוא לא ממציא. הוא לא כן, נראה לי. לא יודעת איפה, אבל לא יודעת. לא יודעת. תחפשי. קדימה, פתחי קורפונדנציה, אם תחפשי. אבל נכון, הם לא שומעים, לא כי א', משה רבנו צודק. באמת, עם ישראל נמצא אחרי הרבה שנים של שיעבוד, במצב של רוויה. אני מזכירה לכם גם את סוף הפרשה הקודמת, שאחרי שמשה רבנו בא לפרעו, מה התגובה של פרעו? הוא לא אומר, וואו, איזה מרשים, ריבונו של עולם אומר לי, תוציא את בני ישראל ממצרים, בוודאי, מיד אני עושה את זה. לא מספיק שהוא לא מתרשם מהנבואה של משה, מה הוא אומר לעם ישראל? לכו, תקוששו תבן. זאת אומרת, הגזרה מחמירה. אם עד עכשיו קיבלתם תבן לתבן, והייתם צריכים רק ליצור את הלבנים, עכשיו אתם גם צריכים לקושש את התבן, ואתם גם צריכים לעמוד באותה מכסת הלבנים. זאת אומרת, עם ישראל הוא כבר למוד אכזבה מהנבואה של משה רבנו. הוא כועס על משה רבנו, אתה רק מחמיר את המצב שלנו. הוא כל כך שקוע בתוך העבדות, שנכון שהם צועקים אל השם, אבל הם לא שומעים. באמת, התוכן הרוחני העצום הזה, להגיע אל בני ישראל שנמצאים בעבדות, בממתת שערי טומאה, זה פער כזה גדול שהקדוש ברוך הוא אומר, צריך כדי שהעם הזה ייווצר, כדי שהעם הזה ייוולד, עם ישראל מתוך המציאות החמורה הזאת, צריכה להיות פה עבודה קשה. ריבונו של עולם משקיע עבודה קשה כדי שיהיה עם ישראל שיצא ממצרים. מה הוא משקיע? איך עם ישראל, איך הקדוש ברוך הוא גורם, הוא נותן לעם ישראל, הרב אבינר קורא לזה, הוא מטפל בעם ישראל בשני אופנים. מה אתם אומרות? איזה טיפול השם נותן לעם ישראל כדי שהוא יוכל להיות עם, כדי שהוא יוכל לצאת ממצרים? שני הדברים האלה נמצאים בפרשה שלנו. מה? הכי פשוט, עשרת המכות. מה המטרה של עשרת המכות? למה צריך את עשרת המכות? מה התכלית שלהם? שנראה את גדולת השם, שמי יראה את גדולת השם? גם עם ישראל וגם מצרים. אוקיי, מה עוד? את צודקת לגמרי. מה עוד? וגם פרעה אומר את זה, נכון? כל הזמן לפני הוא אומר, אני את השם, אני לא יודע, לא זוכר את הציטוט המדויק, אבל שהוא אומר, אני לא יודע מי זה השם, זה לא מעניין אותי, זוז מפה. ואחר כך כל הפסוקים, אם תסתכלו בכל מכה ומכה, נזכר המושג הזה של ידיעת השם, של להכיר את הכוח של השם, של להתוודע למציאות הרוחנית של בורא עולם. אז עוד היה צודקת, לדעת שיש השם, גם מצד עם ישראל וגם מצד מצרים. מה עוד? הכי פשוט, מה המטרה של המכות? להגן אלינו, את אומרת, איך עם ישראל מרגישים שהשם שומר עליהם במכות? מעניש אותו? אוקיי. מה, רגע שנייה? אז את אומרת פה שני דברים, מה? השגחה, על עם ישראל. אז באמת, אז אולי רותם אני אקרא לזה במילים שהתורה קוראת לזה, נכון? כתוב ונפלתי את בני ישראל. מה זה השורש הזה ונפלתי? איזה מילה לא נחמדה זה מזכיר לנו, אבל פה היא מאוד... מה? אפליה, בדיוק. חלק מאוד מאוד משמעותי מהתהליך שעובר בעשרת המכות, זה ההבדלה של עם ישראל מתוך מצרים. לא יודע, לא, אנחנו עדיין בעשרת המכות. אמרנו שיש שני טיפולים שהקדוש ברוך הוא נותן לעם ישראל כדי שהם... זה, אנחנו עדיין בעשרת המכות. אבל באמת אחד הדברים היותר מרכזיים שקורים בעשרת המכות, תסתכלו מכה מכה, איך הכתוב מדגיש לנו שמצרים סובלים ושום דבר מזה לא נוגע בעם ישראל. בואו נזכר איפה עם ישראל נמצאים. במצב מושפל, מושפל, עבדים, הכי מושפל שיש. דבר אחד, דבר שני, הם באמת בלועים בתוך מצרים. אמרנו את זה שאנחנו קצת מערבבים בין פסח לבין הפרשות, אבל זה הגיוני, כי כל פסח זה המהות של הפרשות האלה. המהר"ל כותב על יציאת מצרים כוולד, כעובר ממעי אמו. יש פה לידה, ממש נכון, כמו שהעובר, כשהוא ממשיל את זה לבהמה, אבל כמו שהעובר, כשהוא בתוך הרחם של האמא שלו, הוא מחובר אליה, נכון? אותו דם עובר בגוף של שניהם, אותו חמצן, אותו הכל, כל המרכיבים, הכל ממש הוא חלק ממנה. ברגע של הלידה הם נפרדים, יש פה שתי ישויות נפרדות. והמהר"ל כותב על יציאת מצרים, עכשיו נשתמש בזה שנייה, זה יציאת מצרים, הניתוק הזה. אבל אם נסתכל רגע לפני זה, עם ישראל כל כך בלוע בתוך מצרים, לא סתם הם מגיעים למתת שערי טומאה, כי הם כל כך מעורבבים בתוך מצרים שקשה להם בכלל להסתכל על עצמם ולהגיד, אנחנו אחרים, אנחנו מישהו אחר, אנחנו עם ישראל. באות עשרת המכות וקודם יש להם ערך פנימי בתוך עם ישראל, לברר את זה שאנחנו משהו אחר ממצרים. אנחנו לא מצרים, נכון שאנחנו מעורבבים בתוכם כבר כמה, 210 שנה שסך הכל היה שיעבוד מצרים, כמה עשרות מאות שנים, אבל אנחנו לא הם. יש לנו מהות נפרדת. והדבר השני, מי זה המהות הנפרדת הזאת? למה המהות הנפרדת הזאת? אז עוד היה מוסיפה לנו, אנחנו מגלים שיש פה השם בעולם. גם אנחנו וגם מצרים מגלים שיש פה כוח רוחני אחר בעולם, שהוא כל כך שונה ממצרים. והדבר השלישי שהוא הכי פשוט, אתם כאלה צדיקות, אתם בטח לא חשבתם על זה, שמצרים יסבלו, שיהיה להם כל כך רע, שהם בסוף יקיעו את עם ישראל מתוכם, נכון? זה מה שקורה בסוף, המכה העשירית, בסוף מכת בכורות. עם המצרי בא ואומר לפרעה, די, נשבר לנו, תוציא אותם מכאן. אנחנו לא רוצים אותם בתוכנו, הקרבנו יותר מדי, אנחנו לא מוכנים יותר לסבול. עד כדי כך, תעיף אותם, זה לא מעניין אותנו כמה הם חשובים לך, וכמה אתה רוצה להילחם באלוהים שלהם, וכמה אתה לא מסכים לסלק אותם ולוותר על העבדים האלה, חלס, לא מוכנים לסבול יותר. אז יש טיפול אלוקי דרך עשרת המכות, זה ציר אחד. הציר השני מהו? מה? אני לא שומעת. קריאת ים סוף זה עוד לא היינו, זה בפרשה שלנו, רגע. את צודקת שקריאת ים סוף זה מעמד, וואו, אין ספק, אבל נגיע אליו. הפסוקים הראשונים, דיברנו על זה קצת בשבוע שעבר, נכון? על השמות, ששם השם נודע בפרשה הקודמת, אהיה אשר אהיה שלחני אליכם, ובפרשה שלנו יש שם השם אחר, נכון? איזה שם השם חדש נודע בפרשה שלנו, בהתחלה ממש, מה הוא אומר? אני קבעתי תור לבדיקת שמיעה, אבל היא עוד לא הייתה, אז מתי אנחנו צריכות לצעוק. מה? וידבר אלוקים אל משה ויאמר אליו, הפסוק הראשון, אני השם. יוד קי וו קי, זה וואי, לא מבינה כלום בשמות ההוויה, באמת כלום. אבל זה שם שיש לכל שם איזושהי מדרגה, באמת אני לא מבינה בזה כלום, אבל ככה כתוב בספרים, שזה שם שהיא במדרגה מאוד גבוהה, כי הוא כולל, נכון, אני השם היה, הווה ויהיה. זה המשמעות של אני השם. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. הפסוקים כותבים, בשמי השם לא נודעתי לאבות. באמת הוא לא נודע לאבות? הקדוש ברוך הוא לא בא ואומר לאבות, מי הוא? את השם שלו? קראנו את זה, לא זוכרות, באברהם אבינו, אצל יעקב אבינו. בוא נת, אני מבקשת קצת יותר בקיאות בפרשות, מה העניינים? נכון? לא נכון? רק אני ראיתי. כן, הוא אומר לאבות את השם שלו. איך פה הוא אומר למשה רבנו, לא נודעתי לאבות? השאלה הזאת מאוד מטרידה את רשי, אני מבינה שאתכן היא פחות מטרידה, אבל את המפרשים היא מאוד מטרידה. מה זאת אומרת? איך הקדוש ברוך הוא אומר, נכון? וירא אברהם ביצחק ואל יעקב באל שדאי, ושמי השם לא נודעתי להם. מה העניינים? הרי נודעת להם, אמרת להם מי אתה? בברית בין... מה? אני השם. למה פה אתה אומר לא נודעתי להם? אז הפרשנים מפרשים את זה, שנייה, נגיד מה הם אומרים, ואחר כך נוסיף לזה עוד הבנה. קודם כל רשי אומר, מה זה שמי השם לא נודעתי להם? נאמן, מי זה שמי השם? מה המהות של אני השם? רשי כותב, נאמן לקיים הבטחתי. חלק מאוד מאוד משמעותי משם השם, אני השם, זה שאני נאמן לקיים הבטחתי. לאבות מה עשיתי? רק הבטחתי. ביצחק יקרא לך זרע, והיה זרעך כאפר השמיים, כאפר השמיים, כאפר הארץ, ככוכבי השמיים, אל תדאג יעקב, יצא ממך עם עצום. לאבות הבטחתי. הם לא ראו את הבטחתי מתקיימת. אני... לא, היו לו 12 בנים, זה קצת רחוק מאפר הארץ. וגם בוא נזכור את ברית בין הבתרים, שהיא ברית, היא אירוע מכונן בקשר, במהות של העם הזה שהולך להיווצר מאברהם אבינו. לאברהם אבינו הקדוש ברוך הוא רק מבטיח שתהיה גלות, הוא מבטיח לו שיהיה קשה, הוא מבטיח לו שיהיה לו זרע והוא ייכנס לארץ ישראל, ושהעם הזה ייוולד יום אחד. אברהם אבינו ממש לא רואה את ההתגשמות של זה, נכון? אברהם אבינו נפטר כשעשיו ויעקב נפגשים. הוא לא רואה את זה. נאמן לקיים הבטחתי. זה מימד אחד של שם השם שמתוודע פה ולא נודע לאבות. הרמב"ן לוקח את זה לכיוון אחר והוא כותב שבהנהגת השם בתקופה של האבות אל האבות, הקדוש ברוך הוא מתגלה לאבות רק בסדרי הטבע. הוא לא משנה את חוקי הטבע כדי במציאות הזאת של האבות. נכון שיש ענן קשור על ההר ויש נבואה ויש ניסים קטנים, אבל אלה לא ניסים כמו עשרת המכות, אלה לא ניסים כמו קריאת ים סוף. הטבע נשמר בחוקים שלו. לעומת זאת, כשהוא מתגלה פה לעם ישראל והוא בא וגואל אותם, לגמרי משנה סדרי בראשית. מלא חוקי הטבע מתפרקים ויש הנהגה אחרת, הנהגה ניסית בעולם כדי, מה? כן, במכות, בכל ההיווצרות הזאת של עם ישראל. יש הנהגה ניסית, חוקי הטבע כאילו אומרים, הקדוש ברוך הוא אומר להם, רגע, עכשיו צריך להיווצר פה עם. הטבע, לא, זה לא יכול להיות במסגרת הרגילה של העולם הזה. שנייה, תכף נחזור, אחרי מתן תורה, אחרי כיבוש הארץ, נכון? גם ביריחו, בעי, אנחנו רואים את זה. עוד במן, במדבר, כל המציאות שם הייתה ניסית לגמרי. חכו, נחזור לזה כשעם ישראל ייכנס לארץ. עכשיו, בתהליך הזה של ההתהוות של עם, זה שמי השם לא נודעתי להם, שמי השם שהוא מעל הטבע, שהוא משנה את סדרי הטבע. יש הרבה מה להעריך בזה במדרגת האבות, שהאמינו בריבונו של עולם, למרות כביכול שהעולם היה נראה לגמרי רגיל, והם לא ראו את שם, את ריבונו של עולם מופיע בהנהגה הזאת, אבל לא היום, זה לא העניין שלנו, זה, אבל זה באמת מרתק ללמוד על המדרגה של האבות מהמקום הזה. בטח שהם ראו את הגאולה, הם ראו, הם לא נכנסו לארץ. מי שחטא בחטא המרגלים לא נכנס. את אומרת כל ה-210 שנים שהשתעבדו, נכון.
לא, גם כשהם יצאו לגאולה מפרץ, הם בסוף גם לא נכנסו לארץ.
חלקם, מי שחטא לא נכנס, את צודקת, נכון. אבל זה רק מי שהיה בן 20 בחטא המרגלים. מי שהיה מתחת לגיל 20 שנה בחטא המרגלים, רק מי שהשתתף בחטא, זאת אומרת שהוא כבר היה בר חיוב, נכון? זה לא באמת בר מצווה, זה מגיל 20. לקבל עונש על החטאים שלך, אז הוא חי. רק מי שהיה מגיל 20 שנה ומעלה מתו במדבר. רגע, רציתי להגיד על זה עוד משהו, על הברח לי, אוף, איזה בשר. נועה, נזכר. אז מה חלק מהטיפול הרוחני הזה ששם השם נגלה לעם ישראל? אם אמרנו שהמכות זה מברר על דרך, כביכול על דרך השלילה, אלה מצרים, אלה אתם, שימו לב, יש חיץ ביניכם, זה לא אתם, אתם משהו אחר, יש פה את ההבדלה הזאת של העם, בגילוי הזה, אני השם, הקדוש ברוך הוא מתחיל לצקת את התוכן הרוחני המיוחד לעם ישראל. מי אתם עם ישראל? מה המשמעות של להיות עם ישראל? מה זה ששם השם נגלה לכם? זה מה שרציתי להגיד. חז"ל, אם נכון, הרבה פעמים אנחנו מדברים מה המשמעות של סגולת ישראל, מי זה עם ישראל, איך אנחנו יודעים שעם ישראל זה דבר כזה חשוב. בפסוקים האלה המקופלת חלק מההבנה הזאת. כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, שמי השם לא נודעתי לאבות, הוא מגלה לנו שיש עם כל המדרגה העצומה, עצומה, עצומה של אבות האומה, שהיא הייתה מדרגה אדירה. יש, כשעם ישראל הופך להיות עם, הוא נמצא במדרגה יותר גבוהה מאשר המדרגה של האבות. יש פה משמעות מיוחדת להיות עם. לא סתם הקדוש ברוך הוא משקיע בעם ישראל כל כך הרבה כדי שהם ייווצרו עם. כי יש פה מהות רוחנית חדשה במציאות כולה, שאתם יודעות אותה, נכון? לומדות פה כבר מספר חודשים. מדברים פה כל כך הרבה על הסגולת ישראל, על המשמעות של מה זה להיות עם. אני חושבת שחלק מהרווח הזה של ללמוד את התורה, זה לראות שכל הדברים שאנחנו לומדים עליהם במיליון ספרים אחר כך, הם מתחילים פה מהפסוקים. שהקדוש ברוך הוא אומר, אני משקיע שאתם תהיו, נכון, קראנו את זה בפרשה הקודמת, בני בכורי ישראל. יש משמעות עמוקה לזה שיהיה עם שבא וקורא בשם השם. והקדוש ברוך הוא מוכן לעבור את כל עשרת המכות, את כל יציאת מצרים, את כל קריאת ים סוף, את כל הדרך הארוכה הזאת כדי להוציא עם, ציבור, צדיקים, בינוניים, רשעים, שכולם ביחד קוראים בשם השם, שכולם ביחד מקבלים עליהם לגלות את שם השם בעולם, והפרשנים מרבים להעריך בזה שזה מדרגה רוחנית אחרת לגמרי. כשבודדים, צדיקים, מדהימים, באמת, יחידי אומות העולם, סגולים, משהו מיוחד, שומרים את תורת השם, זה נפלא. אבל כשעם שלם בא ואומר, אנחנו מוכנים להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, זה משהו אחר לגמרי, זה גילוי אחר לגמרי של המהות האלוקית בעולם, ולאט לאט אנחנו נשתפשף בזה עוד קצת ונבין את זה עוד קצת. הייתי רוצה שנתייחס קצת למכות שנמצאות בפרשה שלנו. כן, יש לכם עוד כוח לחמש דקות על המכות? כן, כן. סבבה. אז מה קורה? איזה מכות אנחנו פוגשים בפרשה שלנו? מה? אמרנו שהתכלית של המכות זה בעצם להודיע את שם השם בעולם. אולי נתחיל מהסוף. מכת ברד, יש בה, מה הכי מפריע לפרעו, מי ששמה לב עד סוף הפרשה? מה הכי מפריע לפרעו במכה הזאת? בברד. רוצות שנייה להסתכל? מה? לא. כשהוא מבקש, העתירו אל השם, ורב מהיות קולות אלוקים וברד, והשלחה אתכם ולא תוסיפון לעמוד. זה בפרק ת' פסוף כ"ח. מה הוא אומר? מה מפריע לו? תקשיבו עוד פעם. רב מהיות קולות אלוקים וברד. מה הוא אומר קודם? שמה מפריע לו? קולות. איזה קולות? איך הוא קורא לזה? קולות אלוקים. הפסוקים, כשכתוב שמשה נותן את מכת ברד, כתוב שהוא נוטה את ידו על השמיים. רש"י שואל, מה זה על השמיים? אתה מתחת לשמיים, אתה יכול אל השמיים, אתה לא יכול, נכון? כשאני רוצה לתת משהו על משהו, אני צריכה להיות מעליו כדי להטות ידי עליו. אם אני מתחת לשמיים, אז כתוב שהקדוש ברוך הוא הגביע את משה על השמיים, כאילו לקח אותו, עשה לו טיסה מעל השמיים, ושם משה רבנו נתן את מכת ברד. מה זה מזכיר לנו? ברד, קולות, משה רבנו עולה אל השמיים. מעמד הר סיני, בדיוק. תראו מה קורה בעצם, נכון, עוד היה אמרה לנו מקודם, המטרה של המכות זה להודיע יש השם בעולם. מה זה פרעו? פרעו, בכלל אנחנו יודעים את זה על מצרים, אני בטוחה שאתם זוכרות את זה מפסח. מצרים הייתה בית עבדים, הכי גדול בעולם. לברוח ממנה זה היה סיפור, לכן יציאת מצרים עשתה רושם בעולם כולו. מה זה בית עבדים? פרעה בעצם הוא המלך. מה הוא אומר? כשהאדם הוא מלך והוא רוצה שכולם יהיו העבדים שלו, איזה קולות הוא שומע? איזה קול נמצא? הוא שומע קולות אלוקים? איזה קול הוא שומע? של עצמו. זה המשמעות של מצרים. מה זה בית עבדים? אני מרוכז אך ורק בעצמי. אין קולות מבחוץ בכלל. אין מה, עזבו מבחוץ. מה אכפת לי שהעבדים האלה נענקים תחת כובד המסע? שנמאס להם להיות... וואו, יורד ברד? גשם. השלג שלך לא מגיע. נכון? אין קולות מבחוץ, אפילו, אז אני אומרת עוד לפני ריבונו של עולם, אני בכלל לא פנוי לשמוע את הקולות של מי שמבחוץ שהוא לא אני. בטח ובטח שאני לא פנוי לשמוע את הקולות האלוקיים. מה שמפריע לפרעו, יש פה קולות מן השמיים. הוא פתאום רואה את הבריאה כולה, נכון על ברד אנחנו יודעים שזה ממש היה שינוי מעשה בראשית. יש גוש אש שעטוף כולו בברד, והברד הזה היה נשבר, מתפוצץ על הרצפה, והאש הייתה שורפת את כל מה שיש מסביב. בואו תנסו חברות להעביר פה מדורה גם בלי הברד, לא נראה לי שמישהי תצליח. פרעה רואה, הוא שומע שיש בעולם הזה דבר השם. זה משגע אותו. הוא לא מצליח להכיל את המצב הזה, שיש קולות, קולות אלוקים. טוב, לא נעים לי כבר מההפסקה שנגמרה. אני רק אגיד שזה מדהים שבפרשת צפרדע, במכת צפרדע, זה גם מה שמשגע את המצרים. כתוב, הפרשנים אומרים שיותר היה מטריד אותם הקרקורים של הצפרדעים מאשר כל הבלגן שהצפרדעים עשו. ונגיד עוד משהו קצת, רק לסגור את הפינה הזאת של של המסירות נפש על דבר השם. חזל, נכון, מי שיודעת קצת תרי עשר וכו', אחר כך בהמשך של התנ"ך, כתוב שחנניה, מישאל ועזריה, זה בגלות בית ראשון, לומדים מסירות נפש לדבר השם מהצפרדעים. למה? תחשבו איזה צפרדע, איזה בעל חיים בכלל, יהיה מוכן להיכנס לתוך תנור בוער כדי לעשות את דבר השם. והצפרדעים היו מוכנות. הם נכנסו לתוך התנורים, כי הקדוש ברוך הוא אמר שיהיה צפרדעים בכל ארץ מצרים, אז הם היו מוכנות למסור את הנפש, למות כאילו, כדי לעשות את דבר השם. המצרים משתגעים מזה. הקול הזה שאני מוכן למסור את נפשי בשביל משהו שהוא מחוץ לי, מחוץ ממני, זה מחרפן אותם. טוב, מחרפן זה מה זה מילה יפה לשיעור, אבל יש עוד נקודות שאפשר לראות את זה גם בכל שאר המכות. תעשו על זה חברותה. יאללה, שלום.